טוב, צהריים טובים, אחיים ורעיי, אנחנו נפגשים פה לנפש הפרשה, שזה עבודת הנפש בעקבות הפרשה בדרכו של, דרכם של רבותינו בעלי החסידות, כמו שציווה אדמו"ר הזקן לחיות עם הזמן. הזמן הוא זמן פרשת השבוע, ואנחנו בפרשת וירא, תשפ"ג, בעזרת השם. טוב, אנחנו, יש לנו פרשה עם 7 מכות מתוך 10, נכון? מדם עד ברד, נדמה לי. ויש לנו בעצם פרשה שבה משה רבנו מתייצב מול פרעה פעם אחרי פעם. בגדול, בחסידות ועוד, מצרים מבטאת את הקליפה, את הטומאה, את הערווה. אבל איזה טומאה היא מבטאת? יש שני סוגים של טומאות. טומאה אחת זה טומאת ארץ כנען. זו טומאה אקטיבית, תוססת כזאת, פעילה, חומר פעיל. וטומאה שנייה, כך אומר המהר"ל, זה טומאה של מצרים, שהיא, כי בעצם ההבחנה נשענת על פסוק בפרשת החרמות, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וחוקותם לא תלכו, אני השם. כך אומר הפסוק הזה. המהר"ל אומר שיש טומאת ארץ כנען וטומאת מצרים. מה ההבדל ביניהם? כנען זה כאילו תעשה, זה כל הזמן. עבודות זרות כאלה אקטיביות. מצרים, סוגדים לסה. כל כזה מצרים, כל בגבולות. ברוך אתה, אדוני. הכל סטטי. היור עולה ויורד. הכל כזה, מחזוריות כזאת. מה שהיה הוא שיהיה. זה מצרים, זה טומאה. ובשפיץ של מצרים נמצא פרעה. ובחסידות מבואר, שזה הרבה דרושים, עוד פעם, הדף הוא פשוט דף אחד משני צדדים, אני יכולתי להביא כאן קלסרים, כן, אבל באמת עברתי על הרבה דרשות לקראת, אבל זה דברים ידועים. בחסידות מבואר שפרעה זה אותיות העורף, וזה כאילו החלק הכי קשה, הכי יבש שמסרב לעזור, ככה. והעורף הזה יש לו, מחוברים אליו שלושה שרים, שר המשקיעים, שר האופים ושר הטבחים. כלומר, המוחין של מצרים, הרי לכל אחד יש מוחין, נכון? למצרים יש מוחין. במה המוחין הזה עסוק? המוחין הזה עסוק בתאוות. שר המשקיעים, שר האופים, שר הטבחים, במצרים, מצרי המציאות, הרי התאוות מגבילות אותנו, אנחנו נעשים תלויים. ובזה מצרים גם עסוקים, בעניין הזה. לפחות בכנען יש איזושהי יצירתיות מסוימת. יש להם אשתורת, בעל, כל מיני דברים שקשורים לפריון. מצרים זה תקוע. סטטי, לא זז, כן? זה טומאה. וצריך לחלץ משם את עם ישראל. עד כאן דברים ברורים, לא? דברים ידועים וברורים, ולכן פרעה אותיות העורף, כי העורף מבטא את הקיבעון, נכון? עם קשה עורף. קשיות עורף. אז פרעה אותיות העורף, והוא גם עורף לכולם את הראשים, כלומר, אין אפשרות לחשוב במצרים. יש מצרים, יש גבולות מאוד ברורים, איך המדרש אומר, עבד לא ברח ממצרים, וגם כלב לא ברח ממצרים. אף אחד לא יוצא משם. זה בית עבדים, זה הבית של העבדים. ועבד, אחת התכונות של עבד, מפסיק לחשוב. חושבים בשבילו. בסדר? עד כאן הקדמה פשוט. זה הקדמה. אולי רק לצורך ההקדמה הזאת, תראו כאן את השם משמואל. בסדר? השם משמואל מסביר פה באיזה, ככה, בקצרה, מסביר את הגזרה הרביעית שקראנו בפרשה הקודמת, היו גזירה אחת שפרה ופועה, להרוג את הבנים. גזירה שנייה, כל הבן הילוד היורו תשליחו. אחרי זה הייתה גזירה של חומר ולבנים. בסוף הפרשה, פרעה מביא גזירה חדשה. מה הגזירה החדשה? תבן לא יינתן לכם. אתם לכו וקוששו לכם תבן. מה פשר הגזירה הזאת? זאת הייתה גזירה מאוד מאוד מתוחכמת. זה עדיין, כי הרי כשמשה רבנו, משה ואהרון באו לפרעה, אז הוא אמר להם, למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיהם? נכון? מה אתם עכשיו מכניסים להם רעיונות לראש? תכבד העבודה על האנשים, ואני שוב דברי שקר, אני רואה שיש לכם יותר מדי זמן פנוי. אז אתם חושבים כל מיני מחשבות. בואו נמלא לכם את הזמן הפנוי, במה? במחשבות על תבן. מחשבות על תבן. עכשיו אתם, אין לכם תבן, ואז העם, זה כתוב, ויפוץ העם, נכון? לקושש תבן, ואז הראש שלך נהיה, והמחשבות והמוחין, הכל נהיה בצורה של תבן. פשוט מקפטים את הבן אדם, מכניסים אותו לאיזה תבנית, מה שמאוד מאוד מזכיר את מה שעושים עם הסלולר היום, נכון? שדואגים שאדם יהיה מתובנת לתוך הדבר הזה, שכל רגע הוא ישלח יד, נכון, ושלח ידו, ולקח ואכל ומת לעולם. זאת הפסוק הזה. וכל רגע שיהיה לך כל שנייה, נכון, מתבנתים את האדם, אז גם פה מתבנתים אותו בצורה של תבן, ותראו מה אומר השם משמואל, עניין הגזרה הרביעית, לא תוסיפון לתת תבן לעם, להטריד כל חושיהם בבהלה ובמהירות. שלפני כן, היו הידיים והרגליים, ואולי הלב, היו בתבן, אבל אחרי צהריים ובערב הם חשבו גם מחשבות אחרות. עכשיו, כל החושים שלהם בצורה של תבן. כן, ארצים יצאו דחופים ובועלים, כן, שזה בהלה, ללך ולבקש תבן מאשר ימצאו, ויפו צעם בכל ארץ מצרים, וזהו, הפך דעת הקדושה, שהקדושה זה שכל החושים מאוחדים, לאחדים בעבודת השם יתברך. ולכן הגזירה הרביעית היא הבחנה לעניין דעת הקדושה, ולא היה להם איך להתגונן בזה, כי לא היה להם איזה ירושה מן האבות, ולכן זו הייתה גזירה חדשה. רק, אני אומר, הגזירה של התבן מהפרשה שעברה, היא גזירה מאוד מאוד מיוחדת, כי היא מסבירה מה זה מצרים. התכלית היא שהדעת והמוחין והכל, הכל, הכל יהיה משועבד למיצרים. ופרעו הוא השיא של הדבר הזה, ולכן הוא מי השם, לא השלח וכל זה, לא מעוניין, אל תטרידו אותי, אל תטרידו אותם ממעשיהם, לכו לסבלותיכם, מה שהיה הוא שיהיה. אל תנסו כאן לנהל את העניינים, ולכאורה זה העניין של פרעו לכל אורך הדרך. עד כאן זה כמעט אפשר להגיד פשט, בסדר? אבל בזוהר, ובעקבות זה דרשות רבות מאוד, מאדמור הזקן, דרך כל האדמורים של חב"ד, עד הרבי, ובעוד מקומות רבים בחסידות, מדברים גם על שורש מצרים ושורש פרעו למעלה, בקדושה. קודם כל אני רק רוצה להסביר את המבנה. לפי תורת הבעל שם טוב, אין דבר במציאות למטה שאין לו שורש למעלה. אם למשהו אין שורש למעלה, אז אין לו קיום. אין לו קיום. חייב להיות לו איזה שורש שמקיים אותו. חייב להיות לו. אחרת הוא לא, הוא עין, הוא אפס ותוהו ממש. אז אם אנחנו פוגשים מצרים למטה ופרעו למטה, זה אומר שיש גם מצרים למעלה ופרעו למעלה. זה אומר שיש כוח רוחני, חיובי, דקדושה, שנקרא מצרים, וכוח חיובי דקדושה שנקרא פרעו. זה נקרא מצרים דקדושה ופרעו דקדושה. ככה זה נקרא. צריך להבין מה הם הכוחות הללו, מה עניינם, מה תפקידם, וגם צריך להבין, אוקיי, נגיד שיש, מה זה שייך אלינו? אז רק לגבי מה זה שייך אלינו, כל הצדיקים האלה שהזכרנו את שמותיהם, כולם מתעכבים על רצף מילים שהם פשוט הפזמון החוזר של הפרשה שלנו, פרשת וירא, וגם של הפרשה הבאה, והפרשה הבאה זה ממש נקרא, הפרשה כולה נקראת על שם הפזמון הזה, וזה נקרא בו. הבאתי כאן את הפסוקים, אצלנו בפרשה יש שלוש פעמים, הוא ידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח לכם לישראל מארצו. אחר כך, הוא אמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ואמרת אליו. כה אמר אדוני שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אחר כך, הוא אמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו. כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח עמי ויעבדוני. ובפרשת בו, הוא אמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותות האלה בקרבו. בעברית פשוטה ומדויקת, לא, בלי להסתבך יותר מדי. רגע, שקט, זהו. בעברית פשוטה, את צריך להגיד איך, מה את צריך להגיד? לך אל פרעה. נכון? גם היום, במחאה, איך נקראת המחאה? לך, נכון? אז הוא הלך וחזר, ברוך השם. אז, אבל, כאילו, לך, לך. לך אל פרעה. משה נמצא עם השם יתברך, אני פה, פרעה שם, מה צריך לעשות? ללכת לשם. אתם מכירים את הסרטון של אוגי ועזרא? שהוא רוצה להיות שם, והוא הולך לשם, אז הוא נמצא פה, הוא רוצה ללכת לשם. סובך כזה, נכון? מתוק, אני אוהב את זה. אז והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו פעם אחרי פעם בוא אל פרעה, ובלשון המקרא, לבוא אל משהו, כמו איש בעל אישה, זה להיכנס בתוכו, להיות הוא. כלומר, אם אנחנו מתרגמים את הציווי הזה לשפה פנימית, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו להיות פרעה. לבוא אל מדרגת פרעה, אז זה ברור, שלא מדובר על פרעה, דתומה, אלא יש כאן איזו מדרגה מיוחדת שנקראת פרעו דקדושה שמשה רבנו צריך לבוא אליה והוא מפחד והוא חושש. מהי המדרגה הזאת? איך היא קשורה אלינו? איך אנחנו כל אחד מאיתנו יכול, כי כנראה יציאת מצרים כוללת בתוכה גם את היציאה הזאת, יציאה ממצרים. כלומר, אני אגיד פה עוד איזה משפט כדי שהדברים יהיו ברורים. זה אומר שצריך לצאת גם ממצרים דקדושה. הבנתם? לא רק, אם יש לנו, אם יש מצרים למטה ופרעה למטה, נכון? אז צריך לצאת ממצרים שלמטה. וצריך, כן, לנצח את פרעה, בסדר גמור. אז מצרים דלעילה, מצרים דקדושה, שתכף ננסה להגדיר מהי, כנראה גם ממנה צריך לצאת. כלומר, כמו שיצאנו ממצרים למטה, כך גם צריך לצאת ממצרים למעלה. וכמו שיש פרעה למטה, כך משה אמור להיכנס ולהיות דמות פרעה דלעילה. זה עדיין קצת לא מובן, אבל אנחנו נבין את זה בהמשך. תראו מה אומר הזוהר, מה אומר הזוהר על פרעה. תחזי בית פרעה, דאו סימנך לאלה, זהו הסימן, אני מתרגם את זה, זהו הסימן העליון, ביתה דהתפרעו והתגלין מיני כל נהורין וכל בוצינים. הזוהר מפרש את המילה פרעה אחרת. אנחנו מקודם פירשנו פרעה אותיות העורף. הזוהר מפרש פרעה כמו וירא משה כי פרוע העם, כי פרעו אהרון לשמצה בקמה. נכון? כתוב את המילה פרעו אצל אהרון. כתוב, נכון? פרוע זה, מה זה פרוע? גלוי. שיער מכוסה, שיער פרוע. אז פרעו מה זה? גילוי. גילוי של מה? שיער פרוע, גילוי של מה? אומר הזוהר של האורות. האורות בגילוי. לא בכיסוי, לא בלבושים, לא בהגבלות. האור כמו שהוא. זה חתיכת אירוע. כן? ביתא דהתפרעו והתגליין מיני כל נהורין וכל בוצינין. איך זה הגיע לי כאן? מה זה הדבר הזה? שם יעזור. כן. טוב. כל מדעי הווסטים מתאמן התגלה, ובגין כך קודש הבריחו, אפי כל נהורין וכל בוצינין, בגלל כך הקדוש ברוך הוא מוציא את כל האורות, בגין לאן הר הלאהו כל דהי קריקל בלא וב. הקדוש ברוך הוא רוצה להאיר את הקול המיוחד, דהי קריקל, כתוב שם, והקול נשמע בית פרעה בפרשת ויגש, וזה בלי וב. בוצין זה נר, בוצינה זה נר, כן, נר בערבית שמע, בערמית בוצינה. תחזי, קדיאקים קודש הבריחו להיקל מאפרה, כשיקים הקדוש ברוך הוא את הכל מן האפר והתחבר בוו, כדן כל מדי התעביד מיני ובזימנה דגלותה התהדר. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יקים את כל פרעו, יחבר את זה עם הוו, זה יהיה כל מלא, כל מה שהלכנו לאיבוד בגלות יחזור, והתעדנון בנאור העילאין, דהתווספין מגועל מהעילאה, יתווסף אור גדול, כמו דעת אמר, דבר ביום מוי תקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור ונידחים בארץ מצרים, והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים. אז בלי להבין יותר מדי מה אומר הזוהר, רק מה שנקרא באור המקיף, הזוהר אומר שפרעו, בית פרעו, זה משהו גלוי, אור ללא מגבלות, אור עוצמתי, אור חזק, אור, בסדר? זה כאילו פרעו. אז פתאום אנחנו, יש לנו כבר איזושהי התחלה של תמונה, נכון? בואו אולי טיפה נגיד את זה בעל פה, ואז ננסה להבין איך הדברים האלה מתחברים לנו לחיים, לעבודת הנפש של כל אחד מאיתנו. יש את מצרים דקדושה. מה זה מצרים דקדושה? זה הגבולות של הקדושה. לקדושה יש גבולות. מה הם הגבולות? לדוגמה, לכל מצווה יש לה גדרים, נכון? יש לה זמנים, יש לה פרטים. אדם מניח תפילין, מניח אותם פה, לא טוב. עושים אותם פה, לא זה משנה, זה עיקר, אני מתכוון. לא טוב, לא. לא טוב. תפילין צריכים להיות בדיוק במקום. ושבת נכנסת בדיוק בזמן, ויוצאת בזמן, ויש מלאכות שמותר, מלאכות שאסור. אף מלאכה לא מותר. יש דברים שמותר ומלאכות שאסור. הקודש מלא מלא במגבלות. וזה נקרא מצרים דקדושה. כלומר, אפשר להגיד שהתיקון של מצרים היה לשבור את המצרים. מצרים זה מצרים, אנחנו רוצים לעבוד לגמרי דלא מצרים. לא, זה לא טוב. זה לא מספיק. התיקון העמוק של מצרים זה לקחת את המצרים ולקבוע אותם בקדושה. מצרים תקעה לאנשים את הראש בעניינים החומריים, אנחנו נתקע את הראש בדברים אחרים. נייצר גבולות, נייצר מצרים, נייצר תבניות שלתוכם אפשר ליצוק את הקודש והקודש הוא נשאר. בעצם השולחן ערוך הוא מסגרת. זה המסגרת, נכון? זה המצרים דקדושה. זה המסגרת ההלכתית, בעיקר עולם ההלכה. נכון, הלב כוסף, עולם ההלכה מגדיר לך את הדברים, מתי עושים אותם, איך עושים אותם, באיזה צורה עושים אותם, יש משקלים הרבה פעמים, כזית, כביצה, יש זמנים, מיל, זה, שקיעה, זריחה, יש הגדרות, הכל, יש כמויות, יש גבהים, הכל, הכל בסוף, נכון, חלק גדול הרבה פעמים מעולם ההלכה, לפעמים אנשים מתקשרים לשאול שאלות, הרב, מתי שבת נכנסת? כתוב בלוח, כן, לא צריך לראות רב שזה. אבל כמה זה קביצה, כמה זה כזית, כמה זה זה, כמה זה מלוא מלוגלב, הרבה הרבה שאלות שואלים אותך כמה, כמה מותר לשתות ביום כיפור מישהו חולה, מלוא מלוגלב, כמה זה מלוא מלוגלב, כל מיני דברים, כל דבר יש כמות, יש הגדרה. מה הסכנה? מה הסכנה? סכנה שבגלל שזה כל כך אינטנסיבי, ובכל מקום שאנחנו הולכים, יש מצרים דקדושה, אנחנו נשתאבד לדבר הזה. נהיה כאילו... בסדר? יש בדיחה כזאת, אתם מכירים אותה, שבחורה הולכת עם בחור בדייט, בחור ישיבה כזה, בחורים בחוף הים, דייט, כן, הכל בצניעות, הכל זה. אז היא אומרת לו, תראה איזה שקיעה יפה. אז אומר לה, לא, עוד 10 דקות שקיעה. תסתכל, השקיעה זה לא לפי השמיים, השקיעה זה לפי השעון. לפי ה... זה, נכון? זה הבדיחה על בחור הישיבה. אם זה מכיניסט, אז אומר, יו, לא הנחתי תפילין עדיין. שאף מכיניסט לא יעלב, זה בדיחות, בדיחות. כל המכיניסטים צדיקים, כולם צדיקים. לא הנחתי תפילין רבנו תם, סליחה. שלא יהיה. כן. בסדר? אז כנגד הדבר הזה, יש את פרעה דקדושה, שמשה רבנו צריך להתחבר אליו, וזה היכולת לצאת מהגבול. רגע, אבל אם אני יוצא מהגבול, אז מה יהיה על ההלכה? זאת אומרת, לצאת מהגבול, שאני אעשה מה שבא לי, אני אשב ועשה מה שאני רואה, אז אין הלכה. אז בזה הרי ישימו את החסידים בתחילת הדרך, שהם עוברים על ההלכה, כי הם מתפדלים בשעות מאוחרות וכו'. אז ברור שלא לזה הכוונה. הכוונה היא כזאת. אומרים ככה. יש איזה משפט כזה בחסידות, ש... יהודי פשוט הוא בגבול. ומלאך הוא בלי גבול. ורבי הוא בלי גבול בגבול. יכול להיות דבר כזה? שאני אהיה בתוך הגבול, בתוך, לגמרי בכל, בתוך גבולות ההלכה, אבל בתוך הגבולות אני אהיה בלי גבול. יכול להיות? יכול להיות. זה מה שמדובר כאן. בואו ננסה להבין איך זה עובד. ואחרי זה ניתן, הזוהר כאן ממשיך, לדעתי הוא נותן דוגמה נפלאה לאפשרות אותי איך להיות בתוך גבול, בלי גבול. אז יש כאן איזו שיחה קצת ארוכה, כאילו זה חלק מקצת שיחה, כי עוד פעם ראיתי מלא מלא דרשות, ובסוף הרבי מביא את זה בצורה הכי מסודרת, אחרי כל הדרשות שקדמו לו מהדורות הקודמים. בואו נראה כאן. פרעה, לשון... הוא מביא כאן את הזוהר הזה, פרעה לשון התפרעי והתגלן מיני כל נאורין, ניתן לפרש בשני אופנים. גילוי דה כל האורות באופן דה התפרעו למעלה מסדר והדרגה. בלי גבול, בלי סדר, בלי הגבלה, קדימה, כל האורות. אורות הכוונה, השייכות, הכיסופים, הדבקות, בלי סדר והגבלה. אל תגיד לי עכשיו סדר, מה אתה עכשיו שחרית, נלחב, אתה התפלל כל היום, אתה התפלל בלי גבול. זה המשמעות של פרעה. ולמדרגה הזאת אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בוא אל פרעה, אתה צריך לקנות את המדרגה הזאת, למה? שזה מורה שהגילוי בא מעצמותו התברך שלמעלה מגדר אור, ולא מתייחס לאור בגדרו וציורו הוא, שכן מצד מדרגת האור אינו באופן די התפריעו. האפשרות השנייה זה כל נאורין, דרגת וציור האור היא באופן די התפריעו, גילוי שלמעלה ממדידה והגבלה וציור, היינו שגם הציור, מדידה והגבלה זה כל נאורין, הוא באופן די למעלה ממדידה והגבלה, די התפריעו בחיבור ההופכים ודווקא בכוח העצמות. כן? אני מקווה ש... טוב, נקרא עוד טיפה. והכוונה זה גאולת מצרים ממתן תורה, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה. אז אני רואה שכאן השורות קפצו לי. אז אני אקרא את זה איך שצריך. כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה מיד בתחילת שליחותו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. והחידוש למתן תורה הוא נתינת התורה והמצוות למטה לבני ישראל נשמות בגופים, בכדי שיוכלו להגשים את תכלית וכוונת בריאת כל העולם. כן? ומה היא תכלית בריאת כל העולם? שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. שבמדינה והגבלה ואליהם והסתר דין השמה בגוף התחתונים, יהיה גילוי העצמות. אני פה מדלג, אני מקווה שאתם צריכים לעקוב אחריי. כמו האדם הנמצא בגילוי בכל עצמותו בדירתו הפרטית, כן? כפי שיהיה בשלמות הגילוי בגאולה האמיתית והשלמה, כמו שכתוב, לא יכנף עוד מורייך, ויהיה בדירתו בגילוי בלי שום לבושים, אפילו בלי הלבושים הכי עליונים. התכלית היא שהאור האלוקי יאיר כאן במציאות. זה התכלית. שאור אלוקי, שזה תכלית מתן תורה. להוריד את האור האלוקי, אבל איך להוריד אותו? חייב להוריד אותו בגבולות. חייב להוריד אותו למצרים, הם מצרים את הקדושה, כמו שאמרנו, יהיה שבת, יהיה יום טוב, יהיה ימי חול, הכל יהיה מאוד מאוד מסודר. אבל החשש הוא שזה עלול להיות, מה? זה עלול להיות משעמם, זה עלול להיות יבש, זה עלול להיות טכני, זה עלול להיות הכל, כאילו, איפה כאן ההתלהבות, איפה כאן ואיפה כאן השערה? איפה? לצורך כך צריך את מי? את פרעה. אולי אני אתן איזו דוגמה, בסדר? בוא ניקח לדוגמה את עולם התפילה. עולם התפילה הוא עולם הלכתי, יש הלכות תפילה בשולחן ערוך, נכון? הלכות תפילה. שולחן ערוך, צריך להתפלל. סדר בתפילה, יש לה עולמות, הכל. אבל תוך כדי התפילה, יכול להיות שפתאום ייכנס איזה ניגון. ניגון, נכון? נגנים איזה ניגון תוך כדי התפילה. ואז פתאום ככה זה, ומתחילים לרקוד, נגיד בשבת, כמו שכאן בליל שבת, במכון מאיר, או בכל מקום, מתחילים לרקוד, מתחילים... אנחנו בתוך הגבול, אמנם טיפה מתחנו את הזמנים, בסדר, אבל אנחנו בתוך הגבול, אבל בתוך הגבול נכנס איזה אירוע בלי גבול, שמה הוא עושה? הוא מגלה שבתוך האירוע הזה שנקרא תפילה, יש איזה אור שרוצה לצאת לידי גילוי, והנה הוא יוצא. איך קוראים לאור הזה? זה פרעה. עכשיו, יש מקומות, כן, שנגיד שמישהו רוצה פתאום להתחיל לרקוד, וקדימה, והוא רך...
יש פרעה
ספרדי. אל תתחיל פה, אל תתחיל פה כל מיני דברים ש... סיפר לי איזה חבר, שהוא היה, הוא כזה, כולו חסידי וכולו פה וזה. והם היו פעם באיזה נסיעה, ועצרו בעיר מסוימת, נכנסו להתפלל באיזה בית כנסת, תימני, זה היה, ככה הוא אמר, מנחה של יום חול. אז הוא עמד בתפילת 18, והוא עשה כזה, הוא מתפלל בהתלהבות, הוא לא הרעיש, הוא לא דיבר בקול, אבל הוא ככה, התנועות עם הדעת. אחרי התפילה באה אליו הגבאי שאומר לו, אני מאוד מבקש לא להתפלל ככה אצלנו, מה זה כל הרעש שאתה עושה? מה זה כל התנועות? מתפללים, עומדים, עומדים, בוא נעולה, עומדים. אל תזוז, אל תזוז. בסדר? גילוי של האור, בתוך הגבול, אנחנו לא עכשיו, בתוך האירוע שנקרא, יש איזו התפרצות, יש איזו שמחה. זה נקרא לצאת מהמצרים דקדושה. המצרים של הקדושה, גם הם מצרים. כלומר, כל דבר יש לו, אולי באמת בתפילת הדוגמאות הכי טובות, גם הזוהר ידבר על זה, נכון? מישהו פעם אמר, אתה יודע מה הדבר הכי חשוב בתפילה? לדעת מתי היא נגמרת. זה כאילו, אתה יודע מתי? לא משנה מתי התחלנו, העיקר מתי זה נגמר. לא. אם יש כאן איזה אור, אם יש כאן איזה גילוי, אנחנו רוצים לצאת ממצרים דקדושה, אז אנחנו אומרים, תשמע, מדי פעם, לא כל שבת ולא כל זה, אבל מדי פעם, יהיה פה איזה, אנחנו ככה נסחף קצת ונתלהב, ויהיה פה איזה גילוי של אור, ואנחנו נעוף, וגם בלימוד תורה, וגם במצוות. ובכל דבר, כל דבר, נסתכל פנימה, לגלות את האור, שהאור יתפרץ מתוכו, בתוך הגבול. זה לא חוכמה לפרוץ את הגבולות, ולהגיד, יאללה, קדימה, והכל שערה, זה לא חוכמה, זה הפקרות. החוכמה היא איך אני שומר על הגבולות, בסדר? נגיד בפסח. בפסח. פסח מצד אחד זה לילה של חירות. מצד שני זה לילה עם המון המון גבולות. כי יש לך המון המון הלכות בליל הסדר, נכון? צריך לשתות 4 כוסות וכזי זה, והכל תמיד צריך להיות לפני חצות. זה לא חוכמה לשתות 4 כוסות, ואחרי 2 כוסות כבר להיות כולך מפורק, וזה, ולשכוח מזה, ולא לאכול את האפיקומן. חוכמה היא לאכול את האפיקומן, לאכול את המצות, לאכול את הכזית, לאכול את הכל, ושהכל יהיה בזמן, ושתהיה בלי גבול, שתהיה 4 כוסות יין, זה לא מיץ ענבים, ותהיה בשמחה עצומה, ותספר ביציאת מצרים, עד עלות השחר, בלי גבול. או פורים, זה גם דוגמה טובה. יש כאלה שישר מתלהבים, שותים, שותים, וזה אחרי חצי שעה, עלה להם האלכוהול הזה, מפרק אותם, וזהו, הם שוכנים על הרצפה, צחפנות אותם. זה בלי גבול. זה פרעות אטומה. ויש כאלה אומרים, לא, אני לא רוצה פורים, יש קודם כל הלכות, מקרא מגילה, שלוח מנות, מנות לאביונים, שתה בשמחה, משתה, אני שתה מצפתל. אני שתה מצענבים, אני טיפה ירדם, יצאתי ידי חובה. נו, זה פורים. זה לא פורים. החוכמה היא לשתות, לדעת לשתות, להתבשם, להגיע למקומות שאתה לא מגיע אליהם בדרך כלל, בלי לפרק את הגבול, בלי לפרק את הגוף. אבל לגלות, שיתגלה אור, שיהיה בכי, שיהיה דמעה, שיהיה שמחה, שיהיה כיסופים. בוא נגיד ככה, המדרגה הראויה בפורים, זה שכמובן שום התפרקות של הגוף, אבל אתה לא כל כך זוכר מה היה. כשסתם פורים, אתה לא זוכר מה היה. לפעמים אנשים באים אליי פורים, אומרים לי, הרב, אתה פה, אתה... אין לי מושג מה היה. אני באמת לא יודע. בירחת פה, מצוין, כולם מבורכים. אם אתה אומר, אני מאמין לך. אבל אני לא... והחוכמה היא, כן, זה הרבה תפילות, זה לא חוכמה, זה הרבה תפילה, איך אתה מצליח לעשות גילוי ולצאת ממצרי הקדושה. שהקדושה לא תמצר אותך, אלא אנחנו, שלא נהיה איזה טכנוקרטים של קודש. אוקיי, אנחנו עושים את זה ואת זה ואת זה, ויצאנו ידי חובה. איפה ההתלהבות? איפה... בסדר? תראו מה אומר הרבי. אני עוד פעם, אני אקרא את זה טיפה לאט, כי השורות כאן אני רואה, לפחות חלקם קפצו לי. כן, הכל קפץ. עוד הדף הזה גם, הזוהר נהיה לי זד במקום זין. טוב, לאט לאט. וכידוע, קודם מתן תורה הייתה גזרה בין עליונים ותחתונים, שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. ובמתן תורה נעשתה ביטול הגזרה. נתינת כוח להמשיך תחתונים, בתחתונים הגילוי די עליונים, עד לדרגות הכי נעלות באלוקות, עד עצמות ומהות. כך שהגוף הגשמי בעולם הזה, הגשמי נעשה קדוש, עד לדירה לא יתברך, עד שישראל וקודש הבריחו כול אחד, נמצא בגלוי בכל העולם. במתן תורה בוטלה הגזרה. הרי זה התוכנית הבסיסית, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. מה המטרה? המטרה היא לבטל את הגבולות. עליונים ירדו לתחתונים, זה אומר שבתוך העשייה של התחתונים, יש איזו דבקות ואור אלוקי, שזה כאילו בלי גבול. אבל אני מצליח תוך כדי הבלי גבול, לשמור על הגבול. פרעו, דקדושה, מוציא אותנו ממצרים דקדושה. אתם מבינים מה אני מתכוון? אתם מבינים מה זה מצרים דקדושה? זה נקרא להיות דתי, סליחה שאני אומר. אתה עושה כל מה שצריך, אבל זה בלי נשמה. אתם יודעים, יש כלל, הזכרנו אותו כאן כמה פעמים. איך אתה יודע אם אתה מאוהב? מלח באוכל אומרים, נכון? בליל שבת, אשתי, ידעתי, אשתי, אני לא יכול לאכול את זה, מלוח. מדי, זה היה בסוף דג שהיה למעלה, והיה לה יותר מדי מלח, אבל אמרתי, אני שמח, זאת אומרת, שאהבה גדולה, ברוך השם, טוב מאוד. אבל איך יודעים אם אדם מאוהב? יש כלל, חז"ל אמרו כלל. אהבה מקלקלת את השורה. אם זה אהבה, אז חייב שיהיה פה איזה משהו, משחק עם הגבולות. קצת פריצה לפה, פריצה לשם. אתה שומר על האזור של הגבול, אבל אתה חייב איזה פריצה, אחרת זה לא אהבה. אם הכל מסודר, הכל מתוקתק, אז זה לא אהבה. כן? שבוע שעבר הייתי באיזה יום, הייתי במילואים, יום חמישי. כאילו, עשיתי שעתיים, זה היה בגולן, עשיתי שעתיים לגולן, חזרתי שעתיים, יותר, החזור היה קצת יותר, זה היה גם גשם כל הדרך, ברוך השם, היה גשם, אז נהיגה יותר מורכבת, כזאת, זה, הגעתי הביתה, גמור, כן. והבת שלי הגיעה חזרה מהאולפנה, היה לה בגרות באותו יום, אז היא הגיעה ב-8 בערב, והיה להם סמינריון. בבית אל משהו. אני הייתי צריך לצאת, לא זוכר מה היה לי בערב, היה לי גם כן איזה משהו. הייתי צריך לצאת, חזרתי באיזה 10, ואני רואה ככה שמדברים איתנו, האוטובוס פה, האוטובוס שם, האוטובוס זה, תלכי, לא הספיקה. בקיצור, הפסידה את זה, הפסידה את זה. ואיך אני אסע? אז מה? אמרתי, בוא, אני אקח אותך לבית אל. הייתי גמור. אחרי נסיעה מאוד ארוכה. יצאנו ב-11:30 בלילה, מפתח תקווה לבית אל. הגעתי לבית אל, שמתי אותה שם, השקפתי באוטו לאיזה חצי שעה לישון. חזרתי הביתה באיזה 2 בלילה. למה? אהבה מקלקלת את השורה. אתה אוהב את ה... נכון? עכשיו, זה לא... זה בתוך עולם הגבולות, אבל זה סוג של בלי גבול בגבול. זה סוג של איזה פרעו, זה סוג של איזה גילוי. זה לא לפי הסדר הרגיל. לפי הסדר הרגיל, קחי אוטובוס, תיסע לירושלים, שם לבית אל. לא. יש פה איזה גילוי. אז מזה מובן שבגלות מצרים ויציאת מצרים, המהווים הכנה לגילוי העצמות למטה מתן תורה, מודגשת ההקדמה לביטול הגזרה הזאת. המעבר עם מצב של פירוד בין עליונים לתחתונים למצב של אחדות ביניהם, כהכנה לשלמות האחדות ביניהם במתן תורה עצמו. והחידוש בזה, בואו נקרא את זה לאט, כידוע שתורה המצוות מצד עצמם הם בעצם למעלה ממדידה והגבלה. כן? חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שלא רק כפי שהם בעצמם, אלא גם כפי שיורים למטה, במדידה והגבלה, וקיומם ושלמותם תלוי דווקא במדידה והגבלה. הרי המדידה והגבלה שלהם גופה היא למעלה ממדידה והגבלה. זה קצת... הרי רצון השם יתברך הוא למעלה מכל מדידה והגבלה, נכון? אבל בכל אופן המצוות יורדות אלינו בצורות מדויקות, במדידה, בהגבלה. יש כאן איזה סתירה פנימית. מצד אחד אני רוצה להיות דבוק בהשם יתברך וכאילו לצאת בהסתערות לקראתו. מצד שני מכריחים אותי להגיד, כן, אבל תקיים את זה בצורה קונקרטית ומדויקת. אז צריך למצוא כאן את הפתרון, איך אני מאיר את האור של המצווה ואת האור של האין סוף ואת האור של הבלי גבול. בתוך הגבול, וזה מה שהוא אומר כאן. התורה באופן בסיסי, תורה שיש לה הגבלה, תורה שבכתב יש לה הגבלה, מספר מטעם של אותיות, ותורה שבעל פה, שלימודה צריך להיות בשכלו והבנתו, וגם במצוות, שלכל מצווה יש מדידה והגבלה, כן, המוגבלת של האדם וכו'. הרי המדידה והגבלה גופה, זה כל נאורין, זה האור עצמו. אבל זה צריך להיות באופן דהתפריעו למעלה ממדידה והגבלה. מין איזה, ניתן לזה עוד כל מיני דוגמאות, כן? נגיד סוכות. סוכות. אז יושבים בסוכות רק בסוכות, נכון? אבל למצד סוכה יש גבול. מהו הגבול? הגבול הוא שאתה צריך לאכול בסוכה ולישון בסוכה. זה הגבול. וכל השאר אתה יכול. אבל אם אדם נגיד בוער בו הרצון הזה להיות דבוק בהשם יתברך, ולהיות פרעה דקדושה, אז הוא אומר, אני רוצה לצאת מהמגבלות האלה. אל תגיד לי עכשיו רק לאכול. אני רוצה להיות כאן 24-7. מספרים, היו צדיקים, נדמה לי הרב חרלאפ, שלא היה יוצא מהסוכה. כל סוכות הוא לא היה יוצא, הוא היה גם מתפלל בסוכה, היה לו מניין בסוכה, הוא היה מתפלל בסוכה, חוץ מכותכם לשירותים וזה, הוא לא יוצא מהסוכה. מה זה? זה בלי גבול בגבול. אבא סאלי גם לא יוצא מהסוכה. אבא סאלי, כן. מה? כן. אז זה מין בלי גבול בגבול, איפה בלי גבול שלך? בסדר, איפה? אתם יודעים איפה אני מרגיש את זה? אמר לי פעם איזה חבר, הרב יובל בר נתן, מנאורה, מי שמכיר אותו, יש סיפור על אחד המשפיעים החבדים, רב מנחם מנדל פוטרפס, קראו לו, שהוא היה משפיע, והוא היה ברוסיה הקומוניסטית, שם עצרו אותו על ענייני יהדות, והוא מסר את הנפש בבתי הכלא, שמע שהוא נחלץ משם, ופעם אחת הבן שלו היה חולה, ושמעו אותו מתפלל, ושמעו אותו אומר, ריבונו של עולם, תזכור לי את הזכות שמעולם לא עזבתי התוועדות באמצע. איך הוא אמר? אז מדי פעם אני מתוועד יחד עם הרב יובל בנאורה, אז יש לו כאלה, הוא אומר, תדעו לכם, ההתוועדות מתחילה באמת כשחבר'ה מתחילים לעזוב. אז מתחיל באמת, אז זה מתחיל. כאילו, עד אז זה כל חימום. זה מה זה משפט ממלכד? כי אני מגיע, אני מגיע לגמרי עם גבול. כלומר, אני משתדל להחזיק את זה. התוועדות מתחילה ב-10, אני אומר, אוקיי, אני אגיד, אני אהיה פה עד 1 בלילה. כי מחר אני צריך לקום בבוקר, יש לי תפילה במניין, ב-7, ואז יש לי אוטובוס, אני צריך להגיע למכון מהיר, ואתה שווה, כאילו, אתה מחזיק את החשבון, נכון? זהו, אז זה לגמרי גבול. אבל אם הקדוש ברוך הוא פותח לך את הלב, אז אתה מצליח להיות בתוך ההתוועדות ולהגיד, זהו, אני נמשך. תכננתי להיות פה עד 12, אני פה עוד, עד 1, עד 2. אז מה יהיה? מה עם הזה? יהיה בסדר. כן? זה בלי, עכשיו, זה לא התפרקות לגמרי, זה לא... אתה בתוך הזה, אבל אתה מצליח להכניס את האור של הבלי גבול לתוך הגבול. כלומר, תגיע הביתה ב-4 בבוקר, ולמחרת תצליח לקום בזמן. זה כאילו, זה הבלי גבול בגבול. הייתי בלי גבול בלילה, אבל הצלחתי לקום עם גבול בבוקר באותו זמן. זה לא שהגעתי ב-4 בבוקר, אז למחרת אני קם ב-12 בצהריים, טוב, שזה אולי יכול לעשות מי ש... לא, זה, הייתי בלי גבול, נמשכתי, נסחפתי, נזרמתי. אבל כשהגעתי הבית, אמרתי לעצמי, אני קם בזמן. זהו, אני אבא, אני קם בזמן, אני זה, אתה אומר לעצמך, זה חזק כמה פעמים, אתה קם. אז זה להיות בלי גבול בגבול. כי אם היית בלי, אם באתי להתוועדות בשעה שתכננתי, ועזבתי בשעה שתכננתי, אז מה היה פה? אז מה קרה? אז באתי לאיזה משהו קודם, זה עוד, אז אמרת עוד דבר טוב. קרה לך משהו? נסחפת? איבדת לרגע את החשבון? מישהו נגע לך בלב, הזיז אותך? כן או לא? אם לא, אז למה באת להתוועדות? כל התכלית של להתוועדות זה שהלב יקרה ויפתח ומשהו נזוז. אז אתה יוצא על הדקה? איך זה יכול להיות? אז נמשכים. זה קורה כמה פעמים, שאתה ככה, יאללה, וזה, רואים את השעה, עוד שעה, והוא באמת צודק, אני חייב להגיד לכם, שלפחות אצלי, הזמן שאתה נשאר בהתוועדות, אחרי הזמן שחשבת שאתה רוצה ללכת, שמה קורים דברים. שמה פתאום, כי שמה כאילו יצאת מעצמך. פרצת את המצרים דקדושה, ללכת להתוועדות זה קדושה, נכון? סבבה, זה לא הלכתי לזה, זה הלכתי לדבר דקדושה, נכון? אבל גם שם אתה במצרים, כי קבעת לך מתי תגיע, מתי תלך, ומתי תחזור, ויש לך זה, ואתה כבר הכל מתוכנן. אז אתה בתוך המצרים שלך, וכלום לא קרה בעצם. נכנסת, יצאת כמו שנכנסת, ככה יצאת. אותו דבר. נפס, נכון? אותו דבר. ככה אומרים. אבל אם אתה ככה, רגע, שנייה, אני... יש לך שואל, איפה אתה? אני לא תקשיבי, אני פה, אני לא יכול, אני באמצע, אני מתעכב עוד, איפה? אז... וגם לגבי האהבה. עוד סיפור שפתאום אני פשוט באות לי דוגמאות טובות, אז אני שמח, הקדוש ברוך הוא... עוד דבר, זהו. היה לנו אזכרה לחמי, 11 חודש, אצל המרוקאים, 11 חודש זה הכי חשוב, בשנה הראשונה. ואז הבן שלי אמר לי, התקשר אליי מהצבא, אמר לי, תקשיב, אני יכול לצאת להזכרה, אבל אני אצטרך לחזור באותו לילה. אז אמרתי לו, אין בעיה, אני אקח אותך, בוא, אני אחזיר אותך. כמו שאתם מבינים, אני חוץ מלהיות רם במכון מאיר, אני גם נהג הסעות. אז...
נהג בוס.
כן. הוא נמצא באזור מעל חניתה, שם איזה קו לבנון. קיצור, הגענו, סיימנו את ההזכרה, לקחתי אותו. התחלנו את הנסיעה, נסיעה ארוכה, ועוד פעם, זה, הגענו, ראיתי אותו, נפרדנו, חיבוקים, חזרתי. בדרך אני מקבל הודעה מחבר שהם מארסים את הבן עכשיו. אני כבר הייתי 11:30 בלילה באזור פתח תקווה, גמור, גמור, אחרי הנסיעה הארוכה, הלוך וחזור וזה. אז אתה אומר עצמך, כמה גדולה האהבה. בוא נתאמץ עוד טיפה. בוא נעשה עוד איזה, זה לגמרי, עוד פעם, זה בתוך גבול, זה לא שהייתי, אבל זה בלי גבול בגבול, כי מצד הסדר הטוב, זה לא אירוסין רשמי, זה כאילו עבורת שההורים מגיעים, אבל יש בזה איזה חן מיוחד. נחלתי אצלם ב-11:30, והיה כל כך שמחה, הם כל כך שמחו, וגם אני כל כך שמחתי, זה היה, כי כשאתה עושה משהו שהוא קצת בלי גבול, אתה מאיר את כל הגבול, מאיר את הכל. ובואו נראה את הסיומת של הרבי כאן, ומזה לומדים גם בעבודתו של כל יהודי, המקבל על עצמו תורה ומצוות, שגם כפי שהוא נשמה בגוף למטה, עם כל המדידות וההגבלות הקשורות בזה, צריך להיות באופן דלמעלה ממדידה והגבלה. כל אחד מאיתנו צריך להיות פרעו שיודע לצאת מדי פעם ממצרי הקדושה. לא רק מצד חלק הנשמה שנתת בי תאוראי, ולמעלה מהגבלת הגוף, אלא אפילו כפי מה שנמצא למטה במדידה והגבלה אמיתית, יכול וצריך להיות אצלו בו אל פרעו, דהתפרו מיני כל נאורים. שהוא מקבל כל נאורין, והתירה מזה שהגבול שלו עצמו באופן דהתפרי הוא למעלה ממדידה והגבלה. כלומר, אנחנו פועלים בתוך גבול, אבל זה בלי גבול. בתוך גבול, אבל אנחנו רוצים את האינסוף. מבינים? זה דבר גדול, הדבר הזה. הזוהר, אותו זוהר שפתחנו איתו, נותן לזה לדעתי דוגמה נוספת. כן, אלחנן. לא, עזור רגע את פרעה הדמות הזה. מבחינה רוחנית, כמו שאמרנו, יש מצרים דטומאה, יש מצרים דקדושה. שניהם מייצגים איזה מצרים. ויש פרעה דטומאה. פרעה דטומאה זה אותיות העורף, אבל פרעה דקדושה זה גילוי. ומה תכלית הגילוי? בוא תגלה את אור אין סוף בתוך המגבלות. אל תגיד אני רוצה בלי מגבלות, כי זה נשמות דטור. אבל גם אל תשתעבד למגבלות באופן שהכל טכני והכל יבש. איפה כאן ההתלהבות? איפה כאן ה... אתה יודע, אם אתה מגיע לאיזה תפילה, והתפילה, ופתאום מישהו, החזן מתחיל לשיר איזה שיר, ומכוח הניגון הזה אתה, כל התפילה עולה. בסדר? זה קרה בתוך התפילה. זה קרה בתוך המצווה, אבל היה כאן איזה אירוע של בלי גבול בתוך גבול. או לפעמים, אני אוהב לגשת לתפילת מנחה של שמחת תורה. מנחה. עושים את זה למנחה מחוברת. כאילו, התפילה ארוכה, עושים מנחה, למה? זו התפילה האחרונה של כל המהלך. מאלול, זו התפילה האחרונה. ואתה כבר אחרי שמחת תורה, אחרי כל ההקפות, אחרי. כבר רוצים כבר, יאללה, בואו, רוצים כבר ללכת לקידוש. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, זאת התפילה האחרונה. אני אהיה כאן בלי גבול. בשיא הכוונה, בשיא ההתרגשות, בשיא... אני לא מותח את הזמנים יותר מדי, כי יש ציבור וקהל מחכים, אבל בתוך הלב פנימה, אני אומר לעצמי, השם יתברך, אני מוכן לעמוד פה עכשיו עד השקיעה. עד השקיעה אני מוכן לעמוד. כי זו התפילה האחרונה, לא רוצה להיפרד ממך. כי זה להיפרד מכל המהלך. פשוט שמתי לב שהרבה פעמים, בגלל התפילה האחרונה, וכבר אנשים אחרי זה, אז כאילו, יאללה, מינכם, תקים את התפילה, תחבל. אז זה להיות, מצד האמת, אני מרגיש שאני יכול, גם פיזית וגם זה, לעמוד עכשיו במנחה עד השקיעה. טוב, צריך לסעוד סעודה, ובני הבית מחכים וזה, אבל אז התפילה הזאת, בזמן שהיא נמשכת, והיא נמשכת זמן סביר, לא ארוך מדי, אבל תפילה כמו שצריך, אני מרגיש שכולה בלי גבול וגבול, ותמיד, אחרי שנגמר מנחה, אנחנו נשאר עם כמה חברים לרקוד עוד קצת. עוד קצת, אבל לא על חשבון אף אחד, עוד איזה... מתקשים להיפרד. זה היה בלי גבול, בתוך הגבול. עוד קצת, עוד סיבוב, עוד. רגע, שנייה אחת. כן, סליחה, מתניה. זה, האנשים האלה שאתה אומר, זה לא קשור לאופי, כי אז כל השיעור הזה הוא בעצם, זה, אתה רואה שזה ציווי למשה רבנו באוהל פרעה. ובמיוחד, כל אחד צריך לעבוד על מה ש... מי שהוא גם ככה, הוא אין לו בעיה, הוא פרוע בעצמו, אז הוא צריך דווקא לעבוד על המיצרים. דווקא האנשים שאתה מציין, שיש להם אופי כזה מאוד מסודר, הם הכי צריכים לשים לב את מי הם עובדים, את השעון, את ההרגלים, או את השם יתברך. ואם אתה עובד את השם יתברך, אז איפה כאן הגילוי? איפה כאן הפרוע? איפה כאן ה... אתם מבינים? תראו, הזוהר אומר את זה לדוגמה נפלאה על תפילה. הוא אומר ככה, זה זוהר, כדאי להכיר אותו בפני עצמו. הכל נשמע בית פרעה. רבי אבא פתח ואמר, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצות אדוני, ליבי ובשרי ירננו אל חי. איזה פסוק זה? של מצרים או בלי מצרים? זה לגמרי בלי מצרים, זה פסוק אני. טוב, תחזי, כל ברנש תצא לצלותי כמי מרי, כל אדם שמתפלל תפילה לפני הבורא, איץ צריך ללאקדה למי ברכן בכל יום ויומה, הוא צריך להקדים שבחים בכל יום, ולצל אצלותק הממרה בזינה די צטריך להתפלל תפילה בזמן הנכון, בצפרה, בבוקר לאחדה ביבן הזה קודש בריחו, במנחה לאחדה בשמאלה, וצלות ההובעות היית צריך ללברנש בכל יום ויום. כלומר, זה לגמרי בתוך הגבול. אדם צריך להתפלל כל יום ויום, בשחרית, במנחה, הזוהר לא מזכיר כאן את ערבית, כדי להתאחד עם השם יתברך. אבל עכשיו הוא אומר, רגע, איך אני הופך את התפילה בגבול לתפילה בלי גבול? והוא קימנה, מן דצל אצלותק הממרה, איץ צריך לי דלא למשמע קלה בצלותי. אל תשמיע את הקול שלך, תתפלל בלחש. הוא מכוון לתפילת 18, למה? כי אם אני משמיע את הקול, זה הופך את זה למאוד מאוד בולט, מאוד כזה זה. כשאני מתפלל בלחש, אני יכול רגע מדי פעם לעצור, אני יכול מדי פעם לחשוף, אני יכול מדי פעם לחזור על מילים ולהתגעג. אני, כאילו זה הופך את זה לזה משהו, זה כמו לחישה כזאת. אם אני אומר את התפילה בקול, אז כל מילה היא בפני עצמה. אם אני לוחש, הכנסתי כאן את הבלי גבול. והזוהר אומר שמי שמרים קולו בתפילתו, אומן דאשמה קלה בצלותי, צלותי לא ישתמע. התפילה שלו לא נשמעת. מה היא טעמה? בגין דצלותה לאוי יאיקלה דישתמע. דאוקלה דישתמע, לאוי צלותה. התפילה היא לא הקול שמשמיעים. התפילה היא הקול שלא משמיעים. התפילה היא הלחישה. התפילה היא זה רצון להידבק בשם יתברך. זה קורה בלחישה. כשאתה מדבר עם אוהב, אתה לוחש לו. נכון, בעדיו אשתי... אני אוהב אותך, וזה, נכון? אתה לא אומר, לא, שומעות, אני לא מתאים עכשיו הדברים האלה, נכון? ומן אי וצלותה דה קלה אחה דטליה וקלה דהשתמע, ומן הוא קלה דהשתמע, דה הוא קול דה הוא וו, קלה דטליה ודה הוא קל בלא וו. התפילה היא הקול ללא וו, ובגין כך, לא איץ טריכלה לברנש למשמע קלה בצלותו. אסור לאדם להשמיע קול. בתפילה, אלא לצלעה בלחש, באהו קלה דלא ישתמע. זה הזוהר, המשך לזוהר שאיתו פתחנו, שהוא מדבר שבית פרעה, פרעה זה הגילוי. הוא מגלה לנו כאן את סוד הגילוי בתפילה. תתפלל בלחש, זה נהיה בלי גבול. אתה בתוך גבול, אתה בתוך העם, אתה אומר את המילים של התפילה, אבל הלחש מאפשר לך קצת ככה זה, להביא לידי ביטוי, את הרצון שלך, את הפסוק שאיתו הזוהר פותח, נחשפה וגם קלטה נפשי. בדי צלותה די התקבלה תדיר. זאת תפילה שתמיד מתקבלת, וסימנך, והכל נשמע בית פרעה, זה הפסוק, והכל נשמע בית פרעה, כלומר, אתה רוצה בית פרעה, מה זה בית פרעה אמרנו? ביתה דהתפרו והתגלו מיני כל נאורין וכל בוצינין, אתה רוצה תפילה שכל האור גלוי, הכל נשמע, איזה כל נשמע? כל בלי וב, כל בלי וב זה כל חלש, כל בלחישה, די צלותה דהתקבל את הדיר, וסימנך הכל נשמע, כל בלא וב נשמע, די צלותה דהי בחשאי, דכתיב בחנה וקולה לא ישמע, די צלותה דקוד שבריחו קביל, כדעביד גורעותה וכוונה ותיקונה כדקייעות, ולאחד יחודה דמרה כדקייעות בכל יומה. הנה דוגמה נפלאה, איך אתה עושה גבול בלי גבול. תפילה, הזוהר התחיל, בזמן, מנחה, שחרית, מנחה, כל אחד בזמן, לפי המילים. אבל תלחש, תלחש את זה. אז אתה לוחש את זה, אתה הופך את זה למשהו אישי, אתה הופך את זה לנחשפה וגם קלטה, אתה הופך את זה לשיחה. ברגע שאתה אומר את זה בקול, זה מאוד מאוד כאילו, כל כזה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד נעול. הנה דוגמה לבלי גבול בגבול. זאת העבודה, ואני מרגיש שזה ממש, זה תורה ממש לדתיים. כאילו, למי שגדל בתוך הגבולות של הקדושה, והם מיוצבים אצלו, ויש לו הרגלים טובים, בוא נזהר, לא להיות שבועים בתוך מצרי הקדושה. מדי פעם צריך את בועל פרעה, ולצאת ממדי ההגבלה, בין אם זה בהתוועדות, או בתפילה, או בלימוד תורה. לימוד תורה, לפעמים אדם לומד תורה, והוא ככה נמשך, נגרר, קורא לכם. לפעמים אתה לומד איזו סוגיה, פתאום היא מפתה אותך. אתה רוצה להמשיך הלאה, ואתה אומר, תשמע, אני לא יכול, אני פותח עוד זה, ועוד דף, ועוד ראשון, ועוד ספר, ופתאום אתה נגררת, התפתית, נמשכת. הרב משאש כותב בספר שלו, שהוא אומר, הרבה פעמים הוא היה כותב תשובה, פתאום מרים את הראש, זריחה. וזה, אוקיי, נגמר עליי, זהו, הוא לא שם לב. טוב, זה גדולי עולם, גדולי עולם, אבל גם לנו, בדי פעם אפשר לקרוא, שיקרה לאדם כזה, שהוא יימשך, לחפש את הדבר הזה, את הבלי גבול, בתוך הגבול, שנזכה לזה, אמן ואמן.